ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף מם וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוך הגמרא, נסתכל בשוליים, יש לנו כותרת נושא, וכתבנו דבר שאין בו תפיסת יד אדם, כגון אבני הר שנדלדלו, רש"י יפרש, הם התנתקו מההר מעצמם, נעקרו מעליהן, רש"י כותב, וגוי השתחווה להם. האם נאסרו? יש לציין שאבנים אלו הם דבר תלוש שאינו בעל חי ואין בהן תפיסת ידי אדם. כלומר, בן אדם לא אחראי בכלל ליצירת אותם אבנים. הרי הם היו חלק מההר שהקדוש ברוך הוא ברא, התנתקו מאליהם וכעת הם תלושים. האם יש את החוויה להם אוסרם? אנחנו יודעים שהמשתחווה להר שהוא מחובר לא נאסר ההר פי גזירת הכתוב. ראינו בשיעורים קודמים, אלוהיהם על ההרים ולא ההרים אלוהיהם. עכשיו, אבל האבנים האלו הם תלושים, הם לא מחוברים. אולי נציין, כי רמזנו זה פה, המשתחווה לבעל חי. בעל חי גם אין בו תפיסת ידי אדם, נוצרו מכוח עצמם, אדם לא אחראי על יצירת בעל חי. ואנחנו יודעים שהמשתחווה לבעל חי הוא נאסר להיות קורבן. אמנם הוא לא נאסר בהנאה, אפשר לשחוט אותו ולאכול אותו, אבל אסור להביא אותו כקורבן. אז בעל חי כבר מהווה דוגמה לדבר שאין בו תפיסה ידי אדם, אדם לא יצר אותו, ובכל זאת, ובנגיד, במובן הזה הוא כמו הר, אבל אנחנו יודעים שאצל בעל חי, המשתחווה לבעל חי, מאחר שיש מקור לומר שהמשתחווה לבעל חי הוא לא נאסר להדיות, סימן שהוא כן נאסר לגבוה. אי אפשר להשתמש בו כקורבן. עכשיו חזרה אלינו, מה דינם של אותם אבנים שנעקרו ומה הם דומים? האם הם דומים להר או האם הם או נתייחס אליהם כבעל חי? איתמר, הגמרא אומרת אבני הר שנדלדלו. יש כאן מחלוקת ביני רבי חייא ורבי יוחנן, שמותיהם של בני רבי חייא אגב יהודה וחזקיה. חל אמר אסורות וחל אמר מותרות. מי תאמר דמה דמה מותרות? הבלטנו פה עם פפיון את הקטעים שבגמר שמתייחס לשתי השיטות. אז כאן מותרות, ובהמשך לקראת סוף שורות הקצרות עוד פפיון דעשר. עכשיו השאלה פה, מה הבסיס או הטעם שמה דמה שמותרות? ותשימו לב, יש פה תשובה ארוכה. למה אבני הר, לפי הדעה הזאת, מותרות, אבני הר שנדלדלו? תשובה, כהר. מה הר שאין בו תפיסת ידי אדם הוא מותר? אף הני, אותם אבנים שנעקרו, שאין בהן תפיסת ידי אדם הוא מותר. אגב, זה היה חשוב שרש"י ציין שהם נעקרו מעליהם. זה רק מגביר את הנקודה הזאת שבן אדם לא קשור למציאות אותם אבנים. עכשיו אולי נפרוך את זה ונגיד, מה להר? אי אפשר ללמוד מהר שכן מחובר, ולכן הר מותר, אבל דבר שהוא תלוש כמו אבנים האלו אולי יהיו נאסרים. אולי אנחנו צריכים להגיד כאן השאלה, מה עושים, מה בדיוק השאלה? השאלה היא האם האבנים האלו הן מותרות בכלל בהנאה או אסורות בהנאה. אז הגמרא כאן אמרה אולי לא נוכל ללמוד מהר, כי הר מחובר, ולכן הוא לא נאסר בהנאה. אבל דבר תלוש כמו אבנים אלו, אולי הם נאסרו בהנאה. הגמרא עונה, בהמה תוכיח. מה זאת אומרת? בהמה היא לא מחוברת, והמשתחווה לבהמה, הבהמה מותרת, מותרת בהנאה. אבל מה להמה? אי אפשר ללמוד אבנים שנדלדלו מבהמה, שכן בעלת חיים, בגלל המעמד שלה כבעל חי, זה הסיבה שהיא לא נאסרה בהנאה מי שמשתחווה אליה. אבל אבנים אולי כן נאסרו. הר יוכיח שהוא אינו בעל חי, ורואים שהמשתחווה להר, ההר אינו נאסר בהנאה, ולכן אותם אבנים גם כן, למרות שזה לא בעל חי, הם לא נאסרו. וחזר עדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. אם מסתכלים על הר, הוא לא דומה לבהמה. אם מסתכלים על בהמה, היא לא דומה להר. הצל השווה שבהן, בין הר ובעלי חיים, שאין בהן תפיסת ידי אדם. הוא מותר. מי שמשתחווה להר, ההר לא נאסר בהנאה. מי שמשתחווה לבהמה, הבהמה לא נאסרה בהנאה. אמרנו מקודם בדברי ההקדמה שלנו, שבהמה היא נאסרה כקורבן, אבל היא לא נאסרה בהנאה להדיות. אף כל שאין בהן תפיסת ידי אדם, כמו האבנים שנדלדלו, הוא מותר, למרות שהגוי השתחווה להם כאליל. זה לא, הם לא נאסרו. אבל הגמרא עדיין פורחת פה, מה לצד השווה שבהן, אם זה הר ובעל חי, שכן לא נשתנו מבריאתן. מה שאין כן האבנים שנדלדלו, הם לא כמו בשעת בריאתן, שהם חלק מהר, עכשיו הם אבנים עקורים. אז אני לא יכול ללמוד היתר מצד השווה שבין אר ובעלי חיים, אלא עתיה אני עדיין אלמד מצד השווה עם קצת שונה. א', מבהמה בעל מום, בעלת מום ומאר. הנה, בהמה בעלת מום כן השתנה בבריאתה, אבל המשתחווה בכל זאת לבהמת בעלת מום, הבהמה לא נאסרה בהנאה להדיות, וגם אר לא נאסר בהנאה. אז כמו שאין מותרים, למרות שיש כאן שינוי מבריאתו, אבל מה? אין בהן תפיסת ידי אדם. וגם אבנים שנדלדלו, נכון השתנו מבריאתן, אבל אין בהן תפיסת ידי אדם, ומותרים כמו שני אלו. ואינמי, עוד צד השווה שנוכל ללמוד ממנו לאבנים, מבהמה תמה. הנה, הבהמה היא לא תמה, בהמה תם בלי מום, היא לא השתנה. ומאילן יבש, אילן שהשתחוו לה, לא נטעו את האילן לשם עבודה זרה, אלא היה אילן שגדלה, צמחה, ועם הזמן השתחוו אליה. לפי הרבנן, יש כאן מחלוקת תנאים בנושא הזה, אבל רש"י מציין, לפי שיטת הרבנן, שום דבר לא נאסר פה, ולמרות שהאילן השתנה בריאתה, אבל היא עלתה מאליה, אין בה תפיסת ידי אדם, אבל כן יש שינוי. אז נעשה צד השווה בין בהמה תמה ואילן יבש, כמו שהם, למרות שיש פה שינוי, אבל אין בהם תפיסת ידי אדם, גם האבנים שנדלדלו, למרות שיש שינוי, אין בהם תפיסת ידי אדם, והם גם כן יהיו מותרים. טוב, אז אתם רואים שעד כאן הבאנו את ההסבר לשיטה שאומר שאבני הר שנדלדלו מותרות. אומן דעשר, להכתיב, שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו. על עבודה זרה, זה מה שהתורה כותבת. ומה מה לומדים מזה? שבתחום עבודה זרה כל הכללים משתנים. דאף אגב דאתיה מדינה לאתרה לא תתיה. למרות שאפשר ללמוד מדינה, הכוונה כמו שעשינו מקודם ביצירת צד השווה, זה נקרא מדינה, מלוגיקה שעשינו צד השווה והוא היה לכיוון אתר, לא תתיה, אל תביא או אל תסיק את זה כמסקנה, אלא שקץ תשקצנו ותעץ, תבין אנחנו מדברים פה בעניין עבודה זרה. וברגע שאין לך גזירת הכתוב מפורש כמו אצל אר או כמו אצל בעל חי, אין על מה לדבר להתיר. רק אצל הר היינו יכולים להתיר, רק אצל בהמה יכולנו להתיר, אבל זה כבר לא הר בדיוק וזה לא בעל חי בדיוק, ולכן לא להסיק אתר לגבי אבנים שנדלדלו בגלל הפסוק הזה שקץ תשקצנו. ראינו מקודם מחלוקת, אחד אמר כך, אחד אמר כך, מי אמר, מי המתיר ומי האוסר. היה לנו מצד אחד רבי יוחנן, מצד שני בני רבי חייא, שאנחנו ציינו את השמות שלהם, חזקיה ורב יהודה, הם בני רבי חייא. כאן הגמרא רוצה להסיק מסקנה מי אמר מה, ויש פה נקודה ארוכה, תשימו לב על הסימון, ואחרי זה יהיה דחייה ארוכה, ארוכה יותר אפילו. הגמרא אומרת תסתיים דבני רבי חייא, שוב פעם הם כמו שכתב לבין השורות רבי יהודה וחזקיה, דשאו, הם היו המתירים בעניין אבני אר שנדלדלו והשתחו עליהם, האבנים נשארו את מותרים. אז למה הגמרא אומרת שבני רבי חייא הם המקילים? דבי חזקיה, שהוא היה מבני רבי חייא. לפני שנתקדם, יש פה עסק עם סימונים. יש לנו מעוינים ואחר כך צורות בית וגם משולשים בהמשך. אז אנחנו בשוליים כתבנו תת נושא, ניסיון להוכיח דבני דבני רבי חייא, חזקיה למשל מתיר במקרה הנעל על ידי דיוק משאלה ששאל חזקיה. אז מכוח שאלה ששאל חזקיה שהיה מבני רבי חייא, אנחנו נסיק בניסיון להסיק שהוא הם בני רבי חייא הם המתירים בענייננו של באבנים שנדלדלו. אחר כך הגמרא דוחה ומבררת מה היה שאלת חזקיה. אז יש כאן שלבים. אז השלב הראשון זה ניסיון להוכיח שבני רבי חייא הם המתירים על ידי הבנה מסוימת בשאלה שהעלה חזקיה, וזה אנחנו מבליטים בסימונים שאלת חזקיה, שלב ראשון, רואים מעוין. בסוף העמוד, שתי שורות מסוף העמוד, אנחנו נראה אחרי שאנחנו כבר בכיוון של דחיית ההוכחה, אז אם כן, מה הוא שאל? אם שאלת חזקיה ניסינו להסיק שהוא מתיר, ואם אחר כך אנחנו דוחים את הכיוון הזה, אז נשאר השאלה מה הוא שאל. לכן יש לנו מעוין פה ושתי שורות מהסוף. אנחנו גם כן משתמשים בצורת בית להבליט, יש ביטוי קצר כדאיתך או אחר כך אחר במעסקינן, הנתונים של המקרה שעליו הוא שואל. אז אנחנו נראה שאלה של חזקיה, אבל כדי להעריך להבין מה השאלה צריכים לדעת גם הנתונים שעומדים מאחורי המקרה שעליו הוא שואל, וזה אנחנו גם כן מנסים להבליט. יש לנו שלב ראשון והניסיון להוכיח שהוא מתיר, ואחר כך אנחנו הנתונים האלו ישתנו, ואז שוב פעם אנחנו צריכים לדעת הנתונים של המקרה של האבדנים. בהמשך אנחנו נראה הבלטה של המילים לבינה בדרך משולש, לבינה וביצה, לצורך השאלה. אנחנו נחזור לגמרא. תסתיים דבני רבי חייא דשאול, דבאי חזקיה, שהוא מבני רבי חייא, זקף ביצה להשתחוות לה, מהו? קסר כדאיתך להשתחוות לה והשתחווה לה. לא רק שהוא שבא אדם וזקף ביצה לה, הוא זקף כדי להשתחוות לעבוד את הביצה, והוא באמת עשה כך. אז מה העומק של השאלה, מה עומד מאחרי השאלה הזאת? וכמה בא אלי, היי זקיפתה אי הווה מעשה, ואז זה הופך להיות דבר שיש בו תפיסת ידי אדם, כפי שלמדנו מקודם ש יש דברים שאין בהם תפיסת ידי אדם, אז אם עובדים אותם, אז ראינו שהם לא נאסרים בהנאה. ביצה כשלעצמה אין בה תפיסת ידי אדם, העוף הטיל את הביצה וזהו. אבל אם בן אדם בא ומעמיד את הביצה, זוקף את הביצה, האם זה הופך אותו להיות דבר שיש בו תפיסת ידי אדם, ואז ההשתחוויה לה אוסרת אותה בהנאה? אז זה השאלה, האם זקיפתה היא הווה מעשה? היא לא הווה מעשה, אבל לא זקף לא מצירה. אבל אם הוא לא התערב, לא נגע בביצה, הוא לא זקף את הביצה, ואז השתחוו לביצה ככה, אנחנו מדברים על השתחוויה לדבר שאין בו תפיסת ידי אדם, לא מצרה. כי כל השאלה היא האם הבן אדם זקף את הביצה, ואם הוא לא זקף, לא, אין פה צד לאסור. כל זה משתמע משאלת חזקיה, איך שהוא ניסח את השאלה. זה המסקנה, שאם לא זקף ובא אדם ומשתחווה, מה הוא עשה? הוא השתחווה לדבר שאין בו תפיסה ידי אדם, ולא נאסר. שמע מינה, בני רבי חייא, זה מצביע על חזקיה פה, דשאלו, הם המתירים. בנושא של אבני הר שנדלדלו, הכל מעצמם, לא היה תפיסת ידי אדם, מי שהתיר אותם אחרי שבא גוי והשתחווה להם, זה בני רבי חייא. לא. עכשיו הגמרא דוחה כל מה שאמרנו, דחייה, וזה דחייה ארוכה. לעולם הם הלך בני רבי חייא דעשר. הביצה, או בנגיד האבנים, אבני הר שנדלדלו, נכון, לא, אין בו תפיסת ידי אדם, נכון, אבל זה דבר תלוש, והשתחווה לה, ואף אגב דלא זקפה אסורה. ובעניין הביצה, מי שנשתחווה לה, למרות שלא היה תפיסת ידי אדם בזה שלא היה התערבות אדם, לא זקפה, הביצה כן נאסרת, בהשתחווה לחוד נאסר, מאחר שהוא תלוש ואינו בעל חי. אז ואחה במה היה זקינן, אנחנו שוב פעם צריכים לדעת מה היה שאלת חזקיה. חזקיה שאל שאלה בקשר לביצה. לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אם מדובר בביצה שאדם זקף אותה והשתחווה לה, אז כעת ברור שזה נעשה. אז מה היה השאלה בכלל? יש לנו קטע בסוגיים, יש בצד הכוכבית, כתבנו, אחרי הסוגיים מופיע הנתונים והשאלה של חזקיה. בתוך הסוגיים יש ניסיון להציג שאלתו, אבל הוא נדחה. אז אנחנו קודם נדלג על הקטע שבסוגיים ונגיד, מה היה שאלת חזקיה? אם אנחנו לפי הדחייה, ברור לנו שביצה שהוא לא זקף אותה, אבל כן השתחווה לה, היא נאסרת בגלל שהיא דבר תלוש ואינו בעל חי, אז מה שואלים? אז אחרי הסוגיים, הגמרא אומרת, כגון שזקף ביצה להשתחוות לה, ולא השתחווה לה, יהודי זקף ביצה כדי להשתחוות לה, והוא לא עשה כלום, לא השתחווה, היה לו כוונות כאלו. הוא בא עובד כוכבים והשתחווה לה, ואז בא גוי וכן השתחווה לה, וכי הדיאמר רב יהודה אמר שמואל, ישראל שזקף לבינה להשתחוות לה, בא עובד כוכבים להשתחווה לה, אסורה. כך רב יהודה דיבר בעניין לבינה. אנחנו נעמיק בשאלה, טוב, אנחנו יודעים מה הוא אמר אצל לבינה, אחד זקף, השני להשתחווה, מה הדין אצל ביצה עם ביצה כמו לבינה או לא? זה היה השאלה אחר כך. אמרנו שבתוך הסוגריים יש כאן ניסיון להבין מה היה שאלת חזקיה, ומה שמופיע בסוגריים יידחה. אנחנו כבר קראנו מה באמת היה שאלתו. אז נחזור, והחה במאי עסקינן, כאן הקטע שבסוגריים, כגון שזקף ביצה להשתחוות לה ולא השתחווה לה. אז השאלה לכאורה, אז האם הביצה נאסרה בזה שהוא היה כוונה להשתחוות לה, אבל בפועל לא, הוא למען שואת אומה. כאן הגמרא מתייחסת למחלוקת שמופיע בהמשך המסכת, אבל כאן בקיצור הוא מובא. אתה שואל שאלה, אבל לפי איזו דעה אתה שואל את השאלה? היא למען דרמה עבודת כוכבים של ישראל אסורה מיד, אז אין כאן שאלה, אסורה. ישראל זקף את הביצה, זהו, זה הוא יצר עבודה זרה, היא אסורה מיד, אפילו שלא עבדו אותה. אז אין כאן שאלה, כי יש אחת מהשיטות בנושא אומר שאותו עבודה זרה נאסרה מיד, היא למען דרמה עד שתעבד הלא פרחה. לפי הדעה השנייה באותו נושא, שעבודה כוכבים של ישראל אינה אסורה עד שעובדים אותה, כאן לא עבדו אותה, אז גם פה פשוט שהביצה תהיה מותרת. לא צריכים לשאול את השאלה במקרה הבא, כגון שזקף ביצה להשתחוות לה ולא השתחווה לה, הישראל זקף את הביצה אבל הישראל לא עבד אותה, ובא עובד כוכבים להשתחווה לה, וכי הד ימר רב יהודה משמואל, ישראל שזקף לבינה להשתחוות לה, ובא עובד כוכבים להשתחווה לה, אסורה. וכמי בא אלי, והשאלה של חזקיה זה כך, לבינה הוא דמינקרה זקיפתה, לבינה הוא צורה מלבינית, זה שכב ואז העמיד אותה, ניכר זקיפתה, אבל ביצה לא, אתה משנה את הכיוון של הביצה, אבל הביצה לא, לא, זה לא ניכר שהעמידו אותה, אז הביצה לא תאסר. כלומר אצל לבינה היהודי שהעמיד את הלבינה, יש גילוי דעת הבעלים שהם רוצים בעבוד הזרה, בא הגוי ומשתחווה לה, זה רק מחזק את המחשבה של אותו יהודי, וזה מספיק לאסור אותה. אבל ביצה לא, אין אותו דבר, אין אותו גילוי דעת הבעלים. עוד דיומה לא שנה, אולי לא מחלקים, כמו שהלבינה נאסרת, גם הביצה תאסר, תיקו. אז השאלה הזאת נשארת בלי תשובה. אבל מה שכן, אם יש לנו אבני הר שנדלדלו, ובא יהודי והשתחווה להם, או בא גם גוי והשתחווה להם, מאחר שהם תלושים, למרות שאין בהם תפיסת ידי אדם, הם לפי הדחייה כמובן הם נאסרים. לפני שנתקדם בגמרא, כדי לחדד נקודה חשובה בעניין אבני אר שנדלדלו, לאור מה שאנחנו אומרים פה בעניין הביצה והלבנה, נלמד ביחד רש"י. דיבור מתחיל לבנה, שש שורות מסוף העמוד, לבנה בידי אדם נעשית ונאסרת לדברי הכל. הרי לבנה זה דבר שיש בו תפיסת ידי אדם, אז אין פה שאלה בכלל אם מי שמשתחווה ללבנה זה ודאי תיאסר. והך זקיפה דנקת משום גילוי ידעת אבי די לא זקפתו ישראל לשם עולה כוכבים, לא מצרה, הלבנה לא תיאסר על ידי כך ש, שגוי בא ונשתחווה ללבנה שישראל בלי שהישראל יזקיף אותה. די כיוון שישראל הוא אינה נאסרת בשתחוותו של עובי כוכבים שראינה שלו. והי תאמה מפרשינן במילתי דשמואל לקמן בפרק אבי ישמעאל. ישמואל הוא זה שדיבר בנושא של זקיפת הלבנה. והחינמי לעניין גילויי דייטה כבאי והחזקיה ולא משום מעשה. בעניין הביצה זקף ישראל ביצה ובא עובד כוכבים ושתחווה לה, הזקיפה של הביצה הוא אינו משום יצירת תפיסת ידי אדם בדבר. והנה כאן הנקודה החשובה שרציתי שנבהיר, בדבר תלוש ולאו בעלי חיים לא באינה מעשה בגופו ונאסר מיד בהשתחוואה לבני רבי חייא. זו הייתה הנקודה שבו פתחנו את הסוגיה שלנו היום בעניין אבני אר שנדלדלו ובא אדם ומשתחווה לה לפי בני רבי חייא וכפי הדחייה פה בגמרא, זה נאסר מיד כי מדובר בדבר תלוש והוא אינו בעל חי. וכמי בא אלי לחזקיה אי נעימה דווקא לבנה דמינקירה זקיפתה שרוחבה יותר על אוביה, וכשאי זקופה נראה גבוה ואיקה גילויי דייטה. שוב פעם אנחנו מדברים על ישראל שזקף את זה ובא גוי וזה אינו שלו, ובכל זאת מאחר שניכר זקיפת הלבנה, מעשה הגוי מחזק את רצון היהודי שזקף את זה לשם השתחוויה, והנה יש לנו איסור. אבל ביצה, מה אמרנו? ביצה לא ניכר זקיפתה, ופה בשאלת חזקיה לא מדובר שהישראל הוא זה שהשתחווה לה, אלא הביצה הייתה של ישראל, הוא זקף את הביצה, אבל זה לא ניכר זקיפתה. בא גוי והשתחווה לה, והביצה אינה של הגוי. האם השתחווה של הגוי במקרה כזה יכול לאסור את הביצה, מאחר שחסר פה הגילוי דעת של הבעלים? אז זה נשאר תיקו. אבל במקרה שבו נפתח הסוגיה, לא מדובר בפריט ששייך לאחד ובא אחר והשתחווה לה. לכן בני רבי חייא יכול להיות מאוד שהם אוסרים ומשתחווה לבני אר שנדלדלו. והשאלה של הביצה הוא כמו שאנחנו אמרנו עכשיו, ביצה של היהודי והגוי בא והשתחווה לה. כעת יש לנו סימון חדש, סימון פפיון, ובצד כתבנו שזה ממשיך עד מם זיין המולב, ההופעה של הפפיונים, סדרה של שאלות, אנחנו נראה באי רבי פלוני בעניין, ואנחנו משתמשים בצורת הרגש מדגישים את המילה המשתחווה ל, ונראה, כאן אנחנו נדבר על המשתחווה להר, אחר כך אנחנו נראה המשתחווה לקמת חיטים, ויהיה בדף מ"ז עמוד א' בא ריש לקיש המשתחווה לדקל, ויש עוד שאלות בהמשך, אז אנחנו נתחיל עכשיו. באי רמי בר חמה, המשתחווה להר, אבניו מהו למזבח? וכאן נציין שיש לנו שאלה ארוכה עד שורה שלישית פה בעמוד ב', והנושא אנחנו מציינים פה בשוליים, הנושא של פפיון מספר 1, יש נאבד במחובר או לא? האם אדם שעובד אלילים כמו משתחווה להר, זה הנושא שלנו, הוא מחובר, האם השם נאבד נקשר אליו? האם השם נאבד נקשר אליו לגבי דברים של קדושה, דברים של בית המקדש? אנחנו לא מדברים כעת על האם זה מותר בנה או לא, כי כבר קבענו על פי גזירת רטוב, אלוהים על ההרים ולא ההרים אלוהיהם. אבל האם ההשתחווה הזאת לשם אלילות יש לזה השלכות לגבי דברי גבוה? אז זה מה שאנחנו כותבים פה בשוליים, נפקא מינה לגבי המשתחווה להר, אבניו מהו למזבח? האם אני יכול להשתמש באותם אבנים לבניין המזבח? אז אנחנו נמשיך פה בעמוד ב', מ"ו עמוד ב', יש נאבד במחובר עצו גבוה או אין נאבד במחובר עצו גבוה? שוב פעם אנחנו מדגישים, כשמזכים גבוה זה לפוקי הדיות שאין נאבד לגבי הדיות, ההר מותר, אבל מה דין אותם אבנים שהם מחוברים להר? האם אני יכול להשתמש לחצוב אותם ערים לבנות מזבח? רש"י בסוף עמוד א' כותב, נאבד דבעלי חיים אסור לגבוה, זה כבר הזכרנו היום, ואף אגב דשרי להדיות, וכמי בא אלי מי חי על שם נאבד על המחובר לאסור לגבוה או לא? מה הדמיון פה? כמו בעלי חיים שנאבדו הם אסורים לגבוה ומותרים להדיות, מחובר שנאבד גם כן מותר להדיות, האם הוא כמו בעלי חיים נאסר לגבוה או לא? אז אנחנו נחזור, שורה ראשונה בעמוד ב', יש נאבד במחובר עצו גבוה או אין נאבד במחובר עצו גבוה? אם תמצא לומר יש נאבד במחובר עצו גבוה, זה יכול להיות אולי במה שנקרא קורבן גופי, אבל אנחנו לא מדברים על קורבן עצמו, אנחנו מדברים על בניין המזבח שהוא נקרא מכשירי קורבן. אז אפילו אם תגיד שיש נאבד במחובר עצו גבוה, מכשירי קורבן כקורבן דמו או לא? איך נתייחס למכשירי קורבן? נגיד זה פחות חמור, דבר שאנחנו אמורים להקריב אותו גופו למזבח לשם, לגבוה, אז אולי כמו אצל הבעל חי יש נאבד לגבי הבעל חי להקריב אותו כקורבן, אז גם נגיד להקריב משהו שאדם עבד אותו במחובר אסור להקריב אותו, את אותו גופו, אותו גופי לגבוה, אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על אבנים שמחוברים להר שהשתחוו לה, האם אני יכול לבנות ממנו מזבח שזה מכשירי קורבן? אמר רבא, קו החומר. רבא כעת יביא קו החומר לצד חומה, לאסור. אנחנו בשימוש במשולשים האלו, תחת הכותר מבנה בשוליים כתבנו, להבליט כיוונים הפוכים בעשיית הקו החומר. אז כאן זה קו החומר לכיוון איסור. אמר רבא, קו החומר. ומה אתנן? מה זה אתנן? אתנן זה תשלום שנותנים לזונה עבור השירות שלה. אם אני נגיד נותן לה משהו, הדבר שניתן לזונה מותר בהנאה, אבל אסור להקריב אותו בבית המקדש, אסור לגבוה. אז ומה אתנן שמותר בתלוש להדיות אסור במחובר לגבוה? דכתיב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב כתוב בהמשך בית השם אלוקיך, אז הגמרא יוצאת מהנחה פה שאתנן, למרות שזה מותר בתלוש לעדיות, אבל אם נתנו למשל בית לזונה כתשלום עבור השהות שלה, אי אפשר, אסור להקדיש בית כזה לבדק הבית, לבית המקדש. והגמרא רוצה להוכיח את זה על פי הפסוק, לא תביא אתנן זונה מחוץ לכלב. רש"י אגב אומר בשורה רביעית, אסור במחובר לגבוה ואפילו למכשירי קורבן, דכתיב בית השם, דמשמע אפילו לבניין הבית הוא כתיב אתנן סתמה. כתוב בפסוק לא תביא אתנן סתמה, לא שנה תלוש, ולא שנה, הגמרא ממשיכה לומר לא שנה תלוש ולא שנה במחובר. אז נאבד שאסור בתלוש לדיות, מי שהשתחווה לאיזו חפץ, זהו, זה עושה אותו, זה הופך אותו לעבוד הזרה, ואסור להדיות. אז רואים שאצל הדיות יש להחמיר עוד יותר, אינו דין שאסור במחובר לגבוה. אז הנה קו החומר של רבא, שמתחיל מנקודת האתנן, ודרכו לומדים שנאבד יהיה אסור במחובר לגבוה. אז אותם אבנים לבניין המזבח מהר שהשתחוו לה יהיו אסורים. וכאן הגמרא מעלה קושיה, אמר לי רב הונא ברי רב ישוע לרבה, או חילוף, אפשר להגיד קו החומר להפך, ומה נאבד שאסור בתלוש אצל הדיות מותר במחובר לגבוה, שנאמר אלוהים על ההרים ולא ההרים אלוהים, לא שנה להדיות ולא שנה לגבוה. כלומר מי שמשתחווה להר לא קרה כלום, לא לאף אחד, כי ההרים אינם הופכים להיות אלוהיהם, רק מה שעל ההרים. ההרים עצמם מותרים לגמרי גם לגבוה. אתנן שמותר בתלוש להדיות אינו דין שמותר במחובר לגבוה. והתוצאה מזה שאם נתנו לזונה תשלום, לא משנה אם זה תלוש אם זה מחובר, יהיה מותר. ואם משום בית השם אלוקיך, ואם תגיד שמכאן רצינו להגיד שכמו שבית הוא מחובר והוא אסור, כי כתוב לא תביא אתנן של בית, ככה יש היה מקום להבין אותו, לא, זה לא מרתיע מבי אלי לחילתניה, אני צריך את הבית השם לוקחה לא ללמד על מחובר שיהיה אסור לגבוה באתנן, לא, אני צריך בית השם לוקחה לחילתניה לדבר הבא, בית השם לוקחה פרט לפרה שינה באה לבית, דברי אל רבי לזר, אם נתנו לזונה פרה אדומה כתשלום, יהיה קשיר לפרה אדומה, כי זה לא קורבן, זה לא בא בית השם לוקחה. וחכמים אומרים, מה נלמד מבית השם לוקחה? לרבות את הריקועים, הם תסי זהב שהיו מדביקים בכותלי בית קודש הקודשים, ואחר שהם עשויים לנוי, כך כותב רש"י, יש להחמיר עליהם, שאם נתנו תסי זהב כתשלום לאתנן, אל תשתמש בהם לתסי או הריקועים של בית קודש הקודשים. אבל מבחינתנו, מה שניתן מחובר כתשלום ואתנן, יהיה מותר, לא רק תלוש מותר, או לא שנה תלוש ולא שנה מחובר. הרי אנחנו, בואו נדייק יותר, אתנן, כמו שאמרנו פה, שמותר בתלוש להדיות, ודאי יהיה מותר במחובר לגבוה. כי אם בתחום נאבד אנחנו רואים שיש הקלה במחובר, אז ודאי בתחום האתנן יהיה הקלה בתחום הנאבד.
אז כעת יש לנו אפשרויות, נגיד, ליצור קו החומר. לפי רבה, הלימוד, הקו החומר היה לכיוון אחמרה, להסיק שיש נאבד ומחובר לגבוה. הניסיון לדחות אותו היה ליצור קו החומר, שהתוצאה ממנו יהיה כולה אצל אתנן. אמר לי רבה משיב, ענה כמינה לחומרה, ואת אמרת, הוא מדבר לרב הונה ברב ישוע, ואת אמרת לכולה. כולה וחומרה, אם יש, כמו שראינו פה, שתי אפשרויות, לחומרה פרחינן. תמיד אנחנו נדון את הדבר, את הקו החומר, לצד חומרה. אמר לרב פאפה לרבה, וכל איך דעיקה כולה וחומרה לכולה לא פרחינן? תשימו לב, יש פה קושיה ארוכה. אתה אומר שתמיד פורחים, דנים קו החומר, כמו שאנחנו מזכירים עכשיו, לכיוון אחמרה, וההזעה דפסח. אנחנו כאן מדברים על אדם שהיה תמי מת, ותמי מת הוא תמי שבעה ימים, מזים עליו מי פרה אדומה ביום השלישי, וביום השביעי של ימי התרה שלו, יצא יום השביעי שלו ביום שבת, שהוא גם י' ניסן, ערב פסח. אנחנו יודעים שבאופן כללי לא מזים מי פרה אדומה בשבת, יש איסור שבות, איסור דרבנן לעזות מי פרה על אדם, לתאר אותו, אם נופל היום שצריך את הזרע ביום שבת. זה באופן כללי. אבל כאן אנחנו יודעים שאם הבן אדם יהיה תמי מת, הוא לא יכול להקריב את הקורבן פסח שלו. האם יש להתיר את האיסור דרבנן להזות מי פרה על אדם הזה שחל שביעי שלו בשבת י' ניסן ערב פסח? הנושא הזה שנוי כנגיד מחלוקת תנאים בין רבי אליעזר ורבי עקיבא. רבי אליעזר מחמיר ורבי עקיבא מקיים. רבי אליעזר מחמיר שיש להזות, כי יש לחייב את אדם להביא את הקורבן פסח. רבי עקיבא הוא נוקט צד ההפך, נגדי. הוא מתווכח שצריכים להקים, מה זה לכולה? לכולה לפתור את אדם להביא קורבן פסח, וממילא לא מזים על הבן אדם. ואיך רבי עקיבא מגיע למסקנה שלו? דרך קו החומר, והקו החומר הוא לכולה. ונראה עכשיו בגמרא, נקרא עוד פעם. אמר לי רפאבה לרבה, וכל איך הדיקה כולה וחומה לכולה לא פרחינן? והעזה דפסח דפליגי רבי אליעזר ורבי עקיבא, דרבי אליעזר סבר לחומרה וכמחייב לגברה, כמי להביא את הקורבן פסח, ורבי עקיבא לכולה, הוא פותר את הבן אדם מעשיית הפסח, וכפריך רבי עקיבא לכולה דתנן. כאן אנחנו נכנסים לאמצע דיון שמובא במסכת פסחים, אבל לענייננו מספיק לראות איך רבי עקיבא עונה לרבי אליעזר, ונראה שאנחנו פרחינן לכולה, וזה קושיה על רבה. מה אומר רבי עקיבא לרבי אליעזר? דתנן. הישיב רבי עקיבא או חילוף. ומה הזעה, אגב תשימו לב, או חילוף דומה לביטוי או חילוף שראינו למעלה עם המשולש ההפוך, וכולה. ומה הזעה שהיא משום שבות? אינה דוחה שבת, שחיטה שהיא דורייתא, כלומר שחיטת קורבן פסח, שזה מצווה דורייתא, לא כל שכן, שמה? שלא נעשה שחיטת פסח בשבת. מה רואים מפה? רואים פה עשיית קל וחומר, כאילו, בכיוון הפוך ממה שרבי אליעזר למד, שהוא למד מה פסח שזה שחיטה שדאורייתא ועושים אותו בשבת, קל וחומר הזאה שהוא רק מדרבנן ודאי עושים אותו בשבת. שחיטה הרי זה אב מלאכה. ועושים אותו בכל זאת בשבת י' ניסן שנופל בשבת. הזעה לא כל שכן, כך סובר רבי אליעזר. אז הוא למד קל וחומר לכיוון אחמרה. בא רבי עקיבא ומנסה לדחות אותו. ואומר, הזעה שאם משום שבות לא עושים אותו בשבת, השחיטה, קורבן, פסח, ודאי שלא נעשה אותו בשבת. אז הנה, פרחינן לכולה. לפתור את האדם מקורבן פסח. הגמרא עונה, מה שרבי עקיבא אמר לרבי אליעזר, זה לא היה מה שאנחנו בלשוננו אומרים רציני. הוא לא התכוון למה שהוא אמר. שם זה סיפור אחר לגמרי. זה לא קל וחומר רציני מצד רבי עקיבא. כי מה התוצאה של הקל וחומר של רבי עקיבא? שאם נופל י' ניסן בשבת, לא עושים, לא שוחדים קורבן פסח. זה לא נכון. ודאי שוחדים קורבן פסח. קורבן פסח דוחה שבת. אז למה הוא אמר מה שהוא אמר? חתם רבי אליעזר גמרי, דווקא רבי אליעזר לימד כך לרבי עקיבא, שלא מזים בשבת. זה מה שרבי אליעזר עצמו לימד לרבי עקיבא. אבל מה? אז למה רבי אליעזר אמר ההפך? ואייקר לי תלמודה, הוא שכח, רבי אליעזר שכח את מה שהוא למד. ובמסגרת השכחה הוא רצה להגיד שכן מזים בשבת, וזה נגד מה שהמסורת שלו בכלל, רק הוא שכח תלמודו. ועד רבי עקיבא להדקורי, בא רבי עקיבא בניסיון להזכיר לרבי אליעזר באומרו דבר שאפילו היינו מגדירים תמוה. ובתוך דבריו של רבי עקיבא יצא שהוא אמר שאומה עזה שמשום שבות אינו דוחה השבת, הוא ניסה בכך להזכיר לרבי אליעזר שלא מזים בשבת, למרות שזה יוצר מצב שבדן בן אדם לא יכול לעשות את קורבן פסח. אז רבי עקיבא בדבריו ניסה להזכיר לרבי אליעזר מה שהוא עצמו בלעזר לימד. והיינו דקמר לי, ובזה אנחנו מבינים את ההמשך הסיפור שם במסכת פסחים. רבי עקיבא ענה לו כך, רבי אל תחפירני בשעת הדין, שעת הדין בשעה שעושים לימוד של קל וחומר, כך מקובל, למה אתה מכחיש דבריי? כי כך מקובל אני ממך הזעה שבות ואינה דוחת השבת. אז בסופו של דבר רבא, אנחנו מגינים פה על גישתו של רבא, שאם אתה רוצה להגיע למסקנה לאיזושהי הלכה דרך עשיית קל וחומר, ויש שני מסלולים, אחד לכולה ואחד לחומרה, אנחנו ננקוט את המסלול של לחומרה. ובכך השאלה שלנו הייתה האם יש נאבד במחובה או לא. רבא עשה קל וחומר מאתנן לענייננו נאבד, והגיע למסקנה שיש נאבד במחובר לגבוה. שאלה שנייה בסדרה של שאלות, ויש לנו כותרת בשוליים בנושא, מה שנאסר לגבוה, האם שינוי בו מתירו לגבוה? הגמרא, ביי רמי בר חמה, המשתחווה לקמת חיטים, מה אין למנחות? עכשיו, אז נגיד שיש, כמו שאמרנו מקודם, שיש נאבד במחובר לגבוה. אז החיטים האלו הם מחוברים, בן אדם משתחווה להם, זה יוצר בעיה, נכון? אבל מה קורה עם אותם דברים, אותו דבר ש... אותו דבר שהשתחווה לה, עבר שינוי, האם זה מבטל את האיסור? יש שינוי בנאבד? או אין שינוי בנבד, כי אנחנו מדברים על מי שהשתחווה לחיטים, אחר כך רוצה לעשות מאותם חיטים קורבן מנחה. הרי המנחה זה סולד, זה עבר שינוי ממה שהיה בשעת העבודה, בשעת ההשתחוויה. האם השינוי עוזר לבטל את השם נאבד או לא? אומר מרזות רברי דרב נחמן תשמע, כל האסורים לגבי מזבח, כמו דברים מוקצה ונאבד, מוקצה זה אדם שהקצה משהו להקריב אותו לעבוד הזרה, או דבר שנאבד, השתחווה לבהמה, הם אסורים לגבי מזבח. ולדותיהם מותרים, ותני עלה רבי אליעזר אוסר. אז כמו הוולד, הוא שונה ממה שהוא השתחווה לה, הוא השתחווה לה אימא, וכאן יש ולד, אז יש כאן דבר שנאבד ועבר שינוי, אז כנראה מחלוקת תנאים. לפי התנא קמא, יש שינוי בנאבד ויהיה מותר לגמרי, וזה אומר אין שינוי, השינוי לא בר משמעות ונשאר אסור לגמרי. זו, אגב, אני רוצה לציין שבגמרא שלנו יהיו שתי לשונות. יש כאן בעמוד הבא איקא דאמרי. אבל לעת עתה, מר זוטרא בכיוון הזה בא לומר או להוכיח שהנושא הוא מחלוקת תנאים. וכאן דחייה. ולאו יתמר על המקור הזה בעניין נעשון גם במזבח. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, מחלוקת כשנרברו ולבסוף עברו. המחלוקת בעניין קשות העובר זה רק במקרה שהאם נרבה, זה פוסל משהו לגבי מזבח. זה עוד דוגמה של עשויים לגבי מזבח בהמה שנרבעה. המחלוקת כשהאם נרבעה ורק אחר כך עברה, התעברה. כלומר, בשעת הבעיה, הוולד לא היה בעולם, לא היה קיים בשעת העבירה. אנחנו גם מדברים על משתחווה, אותו דבר. בשעת העבירה, לא היה הוולד בעולם, ואז יש את המחלוקת. נמשיך לדף מם זיין, אבל עברו ולבסוף נרבעו. אם כבר הוולד היה בעולם רק בתוך הפרה, ובכזה הפרה מעוברת נרבעה, דברי הכל אסורים. כי אנחנו אומרים, היא הפרה ובלדה נרבעו, ובכך אין שינוי בנאבד להוציאו מאיסורו. והחינמי בעניין המשתחווה לקמה, כעברו ולבסוף נרבעו דמי. בשעת העבירה, הרי החומר למנחות, כמה היה פה, ולכולי עלמא אסור. אז הגמרא, נגיד, דוחה את מור זוטרא, שרצה להעמיד את הנושא כמחלוקת תנאים. לא, אין מחלוקת תנאים. במקרה שלנו, משתחווה לקמת חיטין, מה הן מחלוקת? כולי עלמא יאסרו. איקא דאמרי. עכשיו, פה אנחנו צריכים להוסיף, קודם כל הבח מוסיף בעניין הגרסה, אבל אנחנו רוצים להוסיף קצת יותר מבחינת הבנה. איקא דאמרי, השאלה נשאלה, וכאן אנחנו לומדים שבא מר זוטרא ברייד רב נחמן והביא את המקור של כל האסורים לגבי מזבח, וכאן במקום שמוזוטרה מנסה להגיד דבר אחד ובא הגמרא ודוחה אותו, מוזוטרה הוא עצמו מלמד האיסור. זה כאן ההבדל בין שתי הלשנות. אז איקא דאמרי, אחרי שמציינים את המקור, כל האסורים לגבי מזבח ולתת מותרים ותניא לרבי אליעזר אוסר. עכשיו הבח גועז פה ויתמר עלה לא כמו בלשנה ראשונה ולאו יתמר אלא ויתמר עלה כהמשך אמר רב נחמן וכל זה מדבריו של מור זוטרה. אז זה ההבדל בין הלשונות. ויתמר עלה אמר רב נחמן אמר רב הוא המחלוקת כל המחלוקת כשנרבו לבסוף עיברו אבל עיברו לבסוף נרבו שהוולד היה קיים בשעת עבירה דברי הכל אסור והני נמי גם במשתחווה לכמה כי עיברו לבסוף נרבו דמי זה דומה לזה ולכן כולי אלמה יאסרו וכאן הגמרא דוחה האחי השתה, איך אתה משווה פרה מעוברת שנרבעה או השתחוו לה להשתחווה לקמה ועשיית מנחה מהקמה יש הבדל גדול הטעם בעניין ולד הנרבעת מעיקרה בהמה ואשתה בהמה הייתה ולד עובר בהמה נולד עדיין בהמה, אין שינוי. מה היה? הלידה? דשא הוא דאחיזה באנפה. דשא זה דלת. כמו הרחם, פתיחת הרחם, זה כמו הדלת היה סגור. זה היה סגור בפניו, ונפתח הדלת, זה הלידה. זה לא שינוי. אחה, מכה הכי טבעשת, קמחה. בעניין, משתחווה לקמת, לקמה, מה הוא למנחות? זה התחיל, בשעת העבירה, הייתה דבר אחד, חיטים. בשעת ה... עשיית המנחה זה כבר הפך להיות כמח, זה שינוי גדול. אז לכן, אפילו אם תגיד ש, שבעניין פרה מעוברת שנרבעה לכולי אלמה, הבלה ואסור, זה לא משליך על המקרה שמשתחווה לקומת חיטין, מה הוא לעשות מהם מנחות. עד כאן שיעורנו להיום.